הרבנית ימימה מזרחי, פרשת ויגש.
שלום לנשי תל אביב היפפיות, קביים! וואי, כמה התגעגעתי, כמה זמן לא ראיתי אתכם. הנה כבר אני שמה, ואם תהיה זעקה, יש לי רק מילה אחת להגיד לסינואר, don't. בירושלים?
המרחב המוגן זה בסוזן דלל.
המרחב המוגן בסוזן דלל, מרחק של 10 קילומטר. כן, נכון.
שתי דקות,
בריצה קלה. איזה כיף, איזה כיף. וואו, בירושלים לא היה, הם מכבדים שיעורי תורה, תל אביב זה אחרת. עליזה, הפריזורה, התעשית, חבל לך על הזמן. אני כל כך מתרגשת שאתן פה, אני כל כך מתרגשת שבאתן, זה כיף, לפתוח איתי ספרים וללמוד. על השולחן בחדר של אחיה דסקל, בן 19 בסך הכל, עכשיו ישנה בחדר שלו אחותו, והוא, השם יקום דמו, נפל בנר שמיני של חנוכה, עם עוד כל כך הרבה לוחמי גולני. על השולחן שלו, אומרת לי אחותו היפה, יש ספרים של זקן, בסך הכל בין 19. יש לו שם ספר כזה על מלחמת העולם השנייה. יש לו ספרי פילוסופיה. יש לו ספרים על התורה של הרב יונתן זקס. על השולחן של הרב אלישע לוינשטיין, לא, אני לא רוצה לוינשטיין בדיוק. על השולחן של הרב אלישע לוינשטיין, השם ייקום דמו, יש עותק של התרגום שהוא היה באמצע לכתוב, תרגום של הספרים של הרב סולובייצ'יק, שהוא היה תלמיד שלו ואהב אותו כל כך. וכשהדס לוינשטיין, הגיבורה הזו והמוארת הזו, האלמנה הטריה שלו, בוכה, זה רק פעם אחת. היא כל הזמן מקבלת את כולם בחיוך כזה גדול. היא בוכה רק פעם אחת כשהיא אומרת, מי ילמד איתי כשם שהוא היה לומד איתי? את מי אני אשאל שאלות? יש לי כל כך הרבה שאלות בהלכות אבלות. אני לא יודעת כלום בהלכות האלה. כל רגע אני רוצה לרוץ ולשאול אותו, והוא לא. כאן. נשים קוברות גברים, נשים קוברות ספרים. וכתוב בחז"ל, ספר וסייף ירדו יחדיו לעולם. אנחנו לא רק הצבא המוסרי בעולם, אנחנו גם הצבא הספרותי בעולם. וכשנקבר הסייף, כלי המלחמה, נקבר גם הספר. ולכן מה שאתן עושות הערב, זאת הצדעה ענקית לאנשי הרוח האלה, לאנשי הספר המדהימים האלה. אנחנו הולכות בעזרת השם לפתוח בדיוק את הספרים שהם פתחו מהנקודה שבה הם לא זכו להמשיך ולקרוא. אני אתחיל בדיבור אחד של הדס לוינשטיין, אלמנת הרב אלישע לוינשטיין, והדבר הראשון שהיא אמרה לי כשהייתי אצלה אתמול בחיפה בשבעה, ימימה תקשיבי, אני רוצה שתלכי לנשיא המדינה ותגידי לו שפשוט יעמוד ויקרא בשמותיהן של נשי המגויסים, וכל אחת שהוא יגיד לה את השם שלה, את תענדי לה סיכת הוקרה, מפני שלא עושים להן תקסים, היא אומרת, אני, לא עלינו, אני אלמנה, יעשו לי מיליון תקסים מעכשיו ועד סוף החיים. אבל כשהייתי כל כך הרבה שבועות לבד עם כל הילדים, אף אחד לא עשה לי טקס הכרה והוקרה. אני רוצה נוקיר את הנשים האלה. ואמרתי, וואי, איך היא צודקת. אחרי שהיא דיברה, ניגשה אל האישה והיא אמרה, רגע, ומה עם משרתי הקבע? אז הם לא מילואימניקים והם לא סדירים, אבל הם עושים את זה כל הזמן. בגלל שהם עושים את זה כל הזמן ואנחנו לבד כל הזמן, אין לנו הכרה. אמרתי לה, וואלה, כמה שאת צודקת. יאללה, אני רואה את עצמי, עונדת, סיכות, גם לנשי המילואימניקים. ואז באה אישה אחת ואמרה, ומה עם הילדים? את יודעת איזה גיבורים הם? את יודעת איך הם מתאפקים שלא לריב כשאבא לא נמצא? את יודעת איך הם עוזרים לי בבית? צודקת, אמרתי לה, סיכות לילדים. ואז הגיעה בחורה צעירה, והיא אמרה לי, אני קצינת נפגעים. לא רק שאנחנו לא מקבלות הכרה, גם כשאנחנו מגיעות לבתים, אומרים לנו, לכי מפה. הרגע, אני לא רוצה לראות אותך. ואיזו רגישות אדירה יש להם. קצינת הנפגעים שהגיעה למשפחת לוינשטרן ראתה מהחלון את אמא הדס מדליקה נרות עם הגוזלים שלה, שישה גוזלים מתוקים. היא חיכתה, היא אמרה, עכשיו הם שרים, אני בכלל לא אתקרב. כשהתקרבה, היא סימנה לאמא מהחלון להזיז את הילדים, ואמא אמרה לה, אני איתם ביחד. היא כבר ידעה מה היא רוצה, מה היא עומדת לשמוע, מה היא לא רוצה לשמוע. איך הן עושות את התפקיד הזה? קודם כל, אני שמה להן סיכת הוקרה. מדהימה. אני רוצה, לפני שאני ממשיכה לענות על זה, סיכת הוקרה לסבתות מהממות ששומרות על נכדים של מגויסים, בן מגויס, דודות, דודות רווקות שמתגייסות למאמץ הזה ושומרות על הקטנים ומפנות חדר לזו שבעלה מגויס ואיך אמרה לי מישהי האחרונות בסולם המזון, בשרשרת המזון. זה אנחנו, כמה אני אוהבת אתכן, רווקות ראשונות, אני עונדת לכם סיכות, קודם כל, ראשונות. אז אני פשוט, יש לי עבודה, אני חושבת לחיים עד גיל 280, פשוט לעבור מאישה לאישה לאישה לאישה, ולהצדיע לה על התקופה הזו, ולשים לה סיכת הוקרה. למה נשים? איך יש לנשים, איך יש לנשים את היכולת המדהימה הזו? איך היא יכולה לבשר בשורה שתנפץ בשנייה אחת חיים שלווים של בית? והרבה מפייסצנה שנרצח בשואה, ועשרה בטבת שנדבר עליו המון היום, הצום, ביום שישי הקרוב, הרבה מפייסצנה כותב שכשיושיהו המלך חולה מאוד, והוא יודע שהוא הולך למות, לא עלינו, מהחולי הזה, הוא אומר, אוקיי, הנביא צריך לבוא לבשר לי את זה, ויש בדור שלו שני נביאים, ירמיהו הנביא וחולדה הנביאה. והוא אומר, אני לא רוצה גבר שיבשר לי את זה, אני רוצה קול של אישה. למה? תקראו לחולדה הנביאה, בשורה זו בשורה. מה זה משנה אם זו אישה או אם זה גבר? וכותב כל כך יפה הרבה מפייסצנה. כשהיה יושיהו המלך בצרה, שלח אל חולדה הנביאה, אף שגם ירמיה הנביא היה בדור הזה, מפני שנשים רחמניות הן. וגברים הם לא רחמנים? ואז הוא מסביר שרחמנית זה מושג פיזיולוגי. היינו שבגופן רחמניות יותר מן האנשים, וזה אותיות רחם, ראשי תיבות רחמים, חסד, מלכות. עכשיו הוא יגיד משהו קשה, אני אסביר. כידוע, כשגבורה משפיעה למלכות, דין נעשה בעולם. וכשחסד משפיע, אז די נתגלה חסד. וכיוון שנשים צדקניות רחמניות, נעשה צירוף רחם ונתגלה רחמים. מה אתה רוצה לומר? חולדה, הנביאה, צריכה לבוא למלך יושיהו ולבשר. לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, כל כך הרבה. היא צריכה לבשר פרידה. אבל אישה יודעת בגוף שלה שהפרידה הראשונה אי פעם מילד קוראים לה לידה. ולכן הבשורה הכי איומה שלא נדע, שלא נדע, שלא נדע, יהיה לה צליל של הולדה של משהו חדש. של התחלה של משהו חדש. נשים יכולות להמתיק מציאות איומה. ויאמר הרבי מלובביץ' כל כך יפה. בפרשה שלנו, פרשת ויגש, כולם יורדים למצרים. ב-70 נפש ירדו מצרים. ואז כל השמות מפורטים. כמה יוצא לך? 69. איפה ה-70? חז"ל מביאים שתי גרסאות להשלמת ה-70. הגרסה הראשונה, הצטרף הקדוש ברוך הוא עמהם. אני באה איתכם, שנאמר, אני ארד איתכם מצרימה, ואני העלכה גם עלו. והתשובה השנייה, תינוקת קטנה, נולדת בשבי. במצרים קוראים לה יוכבד. יוכבד נולדה בין החומות, מצרפים אותה למניין ה-70 איש. וישאל הרבי מלובביץ', איזה השוואה. מצרפים את הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול, מצרפים תינוקת קטנה וחסרת אונים כדי להשלים את מניין 70 הנפש? למה? איזה כוח יש לתינוקת קטנה בשבי? והוא יכתוב, אמנם זה שיוכבד השלימה מניין ישראל הוא מפני שהשלימה בהם בניין האמונה שנולדה בשבי, שלא כיתר ה-69 שנולדו לפני כן, ודווקא ממנה יצא משה רבנו, והיא והמילדות חינכו את ישראל ועוררו בהם את האמונה והביטחון שלא להתפעל מפרעה ומהפחד. ועניין האמונה גלוי בנשים יותר מן האנשים. למה? שאיש דרכו לכבוש. אישה אין דרכה לכבוש. בואו נראה את הביטוי, את ההסבר המדהים שלו למונח כיבוש, כי האיש כובש, וכיבוש נעשה בדרך של הפך רצון הנכבש. אבל הנכבש עצמו לא משתנה. מה זה כיבוש? כבשתי אותו, לא שיניתי את המציאות. מה שאין כן, כשהדבר עצמו משתנה כמו אישה שיודעת לשנות ולתקן את המאכל עד שנעשה ראוי לאכילה. מה הכוונה? נשי ישראל לא רק רצו להדביר את הרוע, הם גם רצו בתוך הרוע לתת טעם של בית. טעם מתוק בתוך הזוועה הזו. לאישה יש יכולת כזאת להפוך חושך נוראי לצורה של אור. היא פתאום נהיית, איך מישהי סיפרה שם שהייתה עובדת סוציאלית של השובים שלה, החמאסניקים. איך אתה מרגיש? למה אתה נראה ככה? בשקט היא אמרה, תמות, אמן. אבל גבר, לא הייתה היכולת הזאת של רחל אופקים לאפות לו עוגיות שיחנק. לעשות לו דמיון מודרך, תרצום, תצייר יוד כבב. עשתה לו פשוט ככה, מה שאף אחד לא עשה לו בחיים. איך נשים עושות דבר כזה? יש להם יכולת להגיע למקום הכי חשוך בעולם, אפילו תינוקת כזאת קטנה, ולחייך שם חיוך אחד שצובע לך את כל הלב בוורוד. תדעו לכם שקיבלנו את היכולת הזאת מאישה אחת. קוראים לה שרח בת אשר, והיא יודעת מה זה לבשר בשורה, טובה או רעה. היא רואה את יעקב מתאבל על יוסף שנמצא בשבי, ואיך היא תבשר לו שהוא חי, מה היא תעשה? אז היא מסתובבת ושרה לו, אייל גולן, עם ישראל חי, אלא להיות מאושרים, לא יודעת מה המילים. שרה לו את כל השירים האלה של המלחמה, ובינתיים מבשלת מעדנים. מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. אני אדלג לסגולה, הסגולה של הבן איש חי. כל פעם שאת מרגישה חושך, מעובה ואטום, ואין לך שום יכולת להרגיש כלום, טוב, תגידי את הסגולה, ושם בת אשר, שרח. שרח בת אשר, זאת היכולת לבשר בתוך חושך בשורה שתהיה מתוקה, בשורה שתהיה טובה. היא יושבת לפי הזוהר, בואי נשמה, בואי. היא יושבת, רק לחיכיתי, יזי, בואי. היא יושבת לפי הזוהר הקדוש במקום שקוראים לו היכל הבשורות הטובות. את לא תקועה, מאמי. אם תרצי לקום, תקומי. את לא חייבת להישאר עד הסוף, אבל זה יהיה חוסר נימוס, חבל החלה הזה. אז קודם כל, הצדעה ענקית, ענקית לנשים של העם הזה. אני רוצה כפיים, באמת, באמת. אין דברים כאלה. ועשרה בטבת. עשרה בטבת זה הצום הכי חמור בלוח השנה היהודי. קשה לך לצום בצום גדליה. בסדר. מתעלפת בתשעה באב. טוב. זה ביום שישי, לא? זה ביום שישי. זה הצום היחיד בלוח השנה היהודי שנחשב החמור מכולם. גם אם נורא קשה לך לצום, תצומי כמה שעות עד הנס קפה. זה הצום היחיד שזולג לתוך שבת וצמים בשבת עד השעה 5. מה יש בצום הזה? למה הוא כזה חזק יותר משני הצומות האחרים, 17 בתמוז ותשעה באב? יותר מ-17 בתמוז ותשעה באב. תנו לי לקרוא לכם, שלא תגידו שאני ממציאה, את המילים של הגאון מווילנה, שיכתוב על החודש הזה. חודש טבת הוא אחד משלושת החודשים הלא נחמדים בשנה, טבת, תמוז ואב. הגר"א בפירושו לספר יצירה כותב שבחודש הזה, אם יוצא עשרה טבת בשבת, חייבים לצום גם בשבת. תשעה באב, אם היה יוצא בשבת, לא צמים בשבת. 17 בתמוז, אם יוצא בשבת, לא צמים בשבת. זה עד כדי כך חמור שצריך לצום גם בשבת, וכתוב בספר יחזקאל על עשרה בטבת, כתוב לך את עצם היום הזה. רק היום הזה, הוא לא יכול להידחות ולא להיות מוקדם. בנות, זה תמיד 10 כפול 10. זאת הצרה הכי גדולה שאפשר לחשוב עליה. 10 כפול 10 זה היום המאה מראש השנה. עשרה בטבת תמיד יצא ביום המאה מראש השנה, ולא משנה באיזה יום הוא יוצא, הוא יצא בעשירי, לחודש העשירי מניסן. טבת זה החודש העשירי, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו טבת. מה זה היום הזה? מה קרה בו? ביום עשרה בטבת שם נבוכדנצר מצור מסביב לירושלים. מסביב לחומת ירושלים הוא עושה מצור. ב-17 בתמוז נבקעת החומה, בתשעה באב נשרף בית המקדש. מה הכי חמור? מה? שריפת בית המקדש? לא. הכי חמור זה שישי הקרוב, עשרה בטבת. יום של בכי, מי שזוכה, זה מצוות היום, מי שזוכה להזליג דמעה אחת, תראה בעזרת השם היא וכל עם ישראל ישועה מאוד מאוד גדולה. מה קרה ביום הזה? תנו לי להסביר לכם. הרמב״ם יכתוב, ועשירי בטבת שבו שמח מלך בבל נבוכדנצר הרשע מצור על ירושלים והביאה במצור ובמצוק. רגע, בנינו חומה מפני שהיא הגנה, כדי שלא יקרה לנו כלום. חומה מאוד מאוד עבה. איך יכול להיות שהחומה הזאת רצחה אותנו ברעב? איך יכול להיות שמיגונית, שזה המקום שסוף סוף הצלחנו לברוח אליו, היא עצמה הפכה למלכודת המוות הכי מסוכנת בשבעה באוקטובר, ומי שניצל מהמיגונית עוד היה לו איזשהו סיכוי לשרוד. איך יכול להיות ששלושה חטופים גיבורים לוקחים תבלינים ושמים אותם ברוק ומוצאים סדין לבן אחרי שהם ברחו ממנהרות וכותבים באמצעות התבלין הזה S-O-S ענק? זה מזכיר לכם סיפור של רבי נחמן, כן, בת מלך שכותבת בדמעות, עוד מעט נגיע אליה, והיא, והם כותבים הצילו בעברית עם התבלין, והם כותבים שלושה חטופים, והם יוצאים החוצה, והם רואים את החומה של ההגנה מגיעה, שזה שלושה חיילי צה"ל. לא. אין מצב. אין מצב. בנות 17 בתמוז זה כלום. כבר ראינו שהם פה, הם גם פורצים את החומה. אם הם פרצו את החומה, הם ירצחו והם יאנסו, והם ישרפו את המקדש ואת כפר עזה ואת העוטף. בסדר. זה מובן, זה מסתבר. אבל הטעות הענקית הזו, איך זה קורה? בואו נראה מה כותב רבי נתן מברסלב, התלמיד של רבי נחמן, שהפטירה שלו בעשרה בטבת. בואו תראו מה הוא כותב על עשרה בטבת. וזה באמת מה שאירע בעשרה בטבת, שגרם הגלות והחורבן, כי יוסף היה צדיק. והשבטים, אף על פי שהם כולם קדושים, בגלל סיבה לא מובנת, קפץ השטן ביניהם והטעה אותם בעצות רעות כאלה להרוג את יוסף הצדיק, כי גם צדיקים גדולים, כותב רבי נתן, צריכים לשמור עצמם מאוד מפני השטן שמכניס בליבם סברות עד שנדמה להם שהם צריכים לרדוף אדם צדיק עד לחייו, והכל נמשך מהנחש שהטעה את אדם הראשון והטעה את קין שהיה גדול במעלה מאוד בעצות רעות שיהרוג את הבל, והעיקר הוא עצות אמיתיות, כי עיקר תכלית כל החוכמות הוא העצות. שימו לב לדיבור הזה של רבי נתן, שהפטירה שלו בעשרה בטבת, כי בוודאי אין זה חוכמה לעשות קני שריפה נפלאה בחוכמה גדולה, ואחר כך הוא בעצמו נהרג על ידה, כאשר כבר הראו הרבה מעשיות כאלה. דוץ, ירי שגוי. אמא, למה זה קורה? ביום האחרון לחייו מבקש רבי נתן מברסלב, ממש גוסס, תספרו לי את הסיפור הראשון בסיפורי מעשיות של רבי נחמן. והם מספרים לו, זאת בקשתו האחרונה. היו היה מלך, והיו לו שישה בנים ובת אחת. ופעם הוא כעס עליה מאוד ואמר לה שהלא טוב ייקח אותך, ובבוקר הוא קם והיא לא הייתה בחדר שלה, והוא בכה כל כך כי הוא כן אהב אותה, והוא לא רצה שזה יהיה כל כך נורא ושהיא תהיה מפונה מהמקום שלה לכל כך הרבה זמן ותלך למקום לא נודע, ואז הוא שולח את המשנה למלך שיחפש אותה. והיא אומרת לו 100 פעמים בסיפור הזה, מעשה מעבדת בת מלך, הסיפור האחרון ששמע רבי נתן לפני שהוא מת, אני פה, אני פה, איך אתה לא מזהה אותי? איך אתה לא רואה אותי? ואז היא מוציאה את המטפחת שלה וכותבת עליה בדמעות, תמצא אותי בהר של זהב ומבצר של מרגליות, והיא משאירה את המכתב הזה והוא ישן, והוא לא רואה אותה והוא לא מוצא אותה. למה? כי יום אחד אומר רבי נתן, את תהיה כל כך יפה, והוא אוהב אותך האיש הזה, והוא רוצה בך, ואת תעברי לידו ותגידי, אוף, מתי תהיה לי אהבה, מתי תהיה, הנה, הנה, הנה. אבל את כבר כל כך עייפה ממאבק וממלחמה, וכל כך הרבה לילות כבר נשארת ערה ולבד, ואת מתגעגעת הביתה כל כך, וגם כשתעברי ליד הדבר האמיתי, כבר לא תהיה לך יכולת לזהות אותו. אסור לך לחשוב כשאת כל כך עייפה. מה צריך לעשות? אומר רבי נתן מברסלב, יש יום אחד בשנה שצמים אותו אפילו בשבת, כי הוא כזה יום מדהים, וליום הזה קוראים עשרה בטבת. היות שזה הרגע של התחלת הטעות, כשהתצפיתנית אומרת איי זה זה ולא שומעים לה, את עכשיו מההתחלה, הרי 17 בתמוז זה כבר די די, הוא מת, הם הלכו, הם ירו, כבר אי אפשר להחזיר את הדברים לאחור. יש רק צום אחד שבגלל שהוא בנקודת השורש של הטעות האופטית, אפשר לעמוד ולהגיד, השם, אני רוצה עכשיו לא לטעות. אני מבקשת ממך, ביום הטוטלי הזה, העשירי לעשירי, אני מבקשת ממך עצה טובה. עוד מעט אני אלמד אתכם מה עושים בצום עשרה בטבת ואיך. כל השיבוש הזה של טעות במי שהוא אח שלי, של טעות בזיהוי, של הלם, של מה שחשבת שמגן עלייך, והוא בעצם פוגע בך. כל החוכמה של החיילים שלנו, כל הרצון המדהים שלהם. ימימה, מה עושים? איך יוצאים מעשרה בטבת אנשים גאולים? וקודם כל תנו לי לקרוא את החתם סופר. בכל דור ודו יושבים בעשרה בטבת בית דין של מעלה ומחליטים אם יהיה חורבן בשנה הזו. כי זאת נקודת ההתחלה, זה טיפול השורש. לכן, תשעה באב שהוא רק על צרה שעברה לא דוחה שבת. לא צמים אותו בשבת, צמים אותו בראשון. אבל עשרה בטבת, שנקבע לביטול צרה עתידה, שלא נטעה עוד, עונג הוא ודוחה את השבת. את מבינה? בעשרה בטבת את לא בוכה על מצור שהיה, את בוכה על מחשבה צרה מאוד בנקודה שהציר הראשון של המצור מתחיל ואומרת, השם תעזור לי לא להיות מטומטמת, פליז, תן לי לזהות תהליכים בזמן, לא כמונו שחלמנו. מה הם לא עשו המחבלים? אנחנו על טויוטות, אנחנו נהרוג אתכם. יופי, איך זה קורה דבר כזה? זה סתני, זה באמת טוב. ימימה, איך עושים את זה? שלא נטעה יותר, כי הפדיחות, כי הדוצים, אני לא צריכה לומר. בכמה שבעות אני שומעת, זה היה מאש, מה עושים? אני אתן לכם את השיעור הכי יפה של פרשת ויגש, השיעור הכי יפה של הצום, שאת הולכת לצום בעשרה בטבת. פעם ראשונה ב-56 שנותיי, מאז שאני זוכרת את עצמי, עם ישראל באופן קולקטיבי החליט שהוא סולח לטעות. בנות זאת רעידת אדמה ואף אחד לא שמה לב אליה. אנחנו גם כשאין טעות מוצאות אותה וממציאות אותה ומגדילות אותה ועושות ממנה אייטם שלא היה ולא נברא, ואז כולם מאמינים לו. פעם ראשונה בחיים שלי שראיתי התגייסות של האימהות של השבויים שנרצחו בשוגג אומרות לחיילים תודה, זה קורה, הייתם עייפים, נתתם את הנשמה. בנות, אני אומרת לכן, בעזרת השם, בשבת הזאת השבועים ישבו לשולחן השבת בבית שלהם. מפני שזה עשרה בטבת, אני אקרא לכם עוד מעט את המילים המדויקות, זאת באמת רעידת אדמה שאף אחד לא יפתח את הפה עליהם, יש לכם מושג מה הם עוברים? קוראים לזה למחול, לא לסלוח, אי אפשר לסלוח. על טעות אי אפשר לסלוח, אין סליחה, אי אפשר. מה זה מחילה? כשרואה יוסף את האחים שלו ואומר להם, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אימאלה, זה לא יכול להיות. איך יכולה להיות כזאת טעות נוראה? איך? אני רק אקרא את המילים שלה. שפת אמת היפהפה. כי נבהלו מפניו. כשהוא אומר להם, אני יוסף, אח שלכם. אומר השפת אמת, נבהלו מפניו מפנימיותו, שהחזיקוהו לגוי, ופתאום נתגלה להם אור הפנימיות שבו, שהוא יוסף, ונתביישו מאוד. איך גרם חטאם שיתהפך להם אור כזה? קל וחומר ליום הדין, שיתגלה לכל אדם, איך מי שחשב שהוא התעוב היותר גדול, היה באמת אדם קדוש מאוד. ואיך התהפך בעיניו לרע גמור והבן, כי אין להאריך. המחילה היא מה שלומד יוסף ומלמד בפרשת ויגש. הוא רואה את האחים שלו, ירינו באדם הלא נכון, אמא, אמא, אין לנו פנים יותר. שימו לב בנות, פעם אחת התורה לא אומרת על יוסף, המחור, החטוף, המוחפץ והמוטרד בשבי והשכוח, פעם אחת התורה לא מרחמת עליו. בסדר. התורה לא מפסיקה לחבק את האחים הטועים. איך הם יחיו עכשיו? איך? אמא לב ואבא לב. כמה שזה נורא לטעות. כזאת טעות גדולה. מגיע יוסף ואומר, ואתה, אל תעצבו, לא אתם שלחתם אותי הנה. בטח שכן, הם שלחו אותו למצרים. לא, אנחנו ירינו בהם, זה לא אתם. כי אם האלוהים, למחיה שלחני אלוהים לפניכם, להחיות עם רב, אתם תראו איך מהסיפור הטרגי הזה יצא כזה דבר מדהים ומופלא. למחיה שלחני, חז"ל אומרים אותיות, מחילה. מה זה מחילה? זה לא סליחה, זה פיוס. פיוס זה אותיות יוסף. פיוס זה השלמה עם סיפור הרבה יותר גדול. מחילה זה משהו תת-קרקעי, אני לא צריכה להסביר למרבה הצער, זה סאבטקסט מאוד מאוד ארוך, סיפור מאוד ארוך במחילה, מתחת לפני האדמה, שמלווה את העייפות של החיילים האלה, שכל הזמן צריכים להילחם בדאבל מישורים, מעל פני האדמה, מתחת לפני האדמה, ואז גם לזהות אנשים שכל הזמן משקרים, שכל הזמן עושים מהם צחוק, משמיעים קולות של תינוק בוכה מתוך מבנים, משאירים כתובות, כתובות. וואו, אני מבין אתכם, זה סיפור נורא 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 גדול, זה אפוס, אומר יוסף. אני מוחל לכם, אתם חלק מסיפור כל כך גדול, והייתם מבוהלים, והייתם מפוחדים, וזה מה שידעתם לעשות. בנות, זה עשרה בטבת, תנו לי לקרוא לכן, אל תפספסו אותי, אני רואה אתכן מתחילות לזוז, אין לזוז, אנחנו עכשיו במערב, בעזה, לא זזים. תקשיבו לרבי נתן המופלא, רבי נתן מברסלב. ועיקר מה שרוצים השונאים שלנו הוא לשבש את העצה הישרה שלנו. הם רוצים שכל הזמן תחשבי עצות עקומות. אז מה הם עושים? טוב. ולכן אנחנו אומרים, עוצו עצה ותופר, שלא ניפול בתוך העצות האיומות והרעות שלהם. ומה צריך לעשות כדי שתהיה עצה טובה? עצה טובה היו מקבלים רק מאדם אחד, קראו לו אהרון הכהן. חושן המשפט היה על ליבו, זה היה מין טאבלט כזה, ש12 השבטים היו כתובים על הטאבלט עם כל האותיות שלהם, זה כל אותיות האלף בית, ובכל פעם שרצו לשאול לצאת לקרב הזה, היו נדלקות האותיות, כן, באיזה אסטרטגיה לנקוט, ללכת, למה? אומר רבי נתן המשגע, כי לאהרון הכהן הייתה אהבת ישראל. כל השבטים היו על הלב שלו. שזה היה שמאלנים וימנים, ודתיים וחילונים, וספרדים ואשכנזים. עצה חלוקה כשהעם שלנו במחלוקת. ועצה טובה לחיילים שלנו בחזית ולעם שלנו בכלל, תהיה רק כשנגיד, אמצא לנו מחילה. אנחנו חייבים עכשיו להמציא את המחילה הגדולה הזו שתחבר בעינינו את כל הציבורים של העם הזה, שלא נתחיל שוב לריב. בנות, אנחנו עכשיו שוב בתחילת המצור, זה מתחיל. הנה, התינופת מתחילה. אני אמרתי השבוע באיזשהו מקום, אני כבר לא זוכרת איפה, אמרתי שבקום המדינה הייתה שואה, אחר כך קמה המדינה, הווה נגילה הווה, ואז התחילה התינופת, אותו דבר במה שקורה עכשיו. הייתה שואה, אחרי השואה הקמנו מדינה חדשה, בשמונה באוקטובר היינו מתוקים, שאין דברים כאלה, מתנדבים, עניינים, מבשלים, תורמים, נותנים, אוהבים, אחי. ועכשיו התחילה התינופת. צריך להבין שהתינופת לא נמצאת בעזה. שם כולם אחים, ובעורף כולן חברות ברזל, כמו שאני קוראת לזה. כולנו אחיות. שמעתי השבוע את בני משפחת קלמנזון, שסיפרו איך הם נלחמו על אנשי רעים, על אנשי הקיבוצים, על אנשי כפר עזה, ושאל אותם עופר חדד המנחה, סליחה, אתם גרים באותניאל, נכון? מתנחלים. אתם מתים עבור אנשים אחרים מכם מאוד. הם גרים ברעים, הם גרים בכפר עזה. והם הביטו בו קודם, הם לא הבינו את השאלה, והם אמרו לו, תקשיב, אם אנחנו מסכמים את המחלוקת שיש בינינו, זה 10%. לא יותר. 10% אולי דברים שאנחנו חלוקים בהם, בשאר אנחנו הם, אותניאל, זה במעטפת וזה שומר עלינו בגבול. כפר עזה, במעטפת, שומר עלינו בגבול. אנשים מלאי אידיאולוגיה, אהבת האדמה, אהבת האדם. אנחנו כל כך, כל כך דומים. אני רוצה לקרוא את שיעורי הבית של 10 בטבת, אבל היות שנקודת השורש מתקנת כאן הכל והופכת כאן הכל מרע לטוב. אני עכשיו מדברת על יום חמישי בלילה, 12 בלילה, שעת חצות. אני קוראת את המילים היפהפיות של רבי נתן מברסלב. כי עיקר העצה צריכים בזמן החושך, בזמן שאין יודעים לתת עצה לנפשו, אזי צריך לבקש הרבה מהשם שיתקנהו בעצה טובה. אשכיבנו אבינו לשלום ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך. מתי אין עצה טובה? כשאת עייפה מלהילחם, כשאת מתהפכת במיטה בשעת חצות ואין מי שיחבק אותך ואת כל כך עצובה ומתגעגעת, אפילו לא יודעת למי, ואת עשויה עכשיו בשעה הזאת לטעות את כל הטעויות בזיהוי ולהביא הביתה מישהו שלא ראו לך בכלום, ושמה שנדבה לך כאהבה ישאיר אותך כל כך מרוקנת. חמישי בלילה, את רוצה שלא תהיה טעות. בואו נלך למקום הכי אגואיסטי, שאני לא אתאה בבן הזוג, שאני לא אתאה בחינוך שלי, שאני לא אתאה בחשיבה שלי, שאני לא אתקע באיזושהי קונספציה. ובחצות הלילה של 10 בטבת, חמישי 12 בלילה, יזכה לאמיתות העצה. ויבקש מהשם שיתקנהו, ואת כל עם ישראל אני מוסיפה, בעצה טובה מלפניו, שלא תהיה עצתו חלוקה לשתיים, אם לעשות כך או להפך. זאת חתיכת גאונות של רבי נתן מברסלב. זה לא שאת אומרת, אני אוהב אותו קצת, או אוהב אותו קצת יותר. זה שחור ולבן. אני אתחתן איתו, אני אתגרש ממנו. ההפך, הטוטלי, את לא יודעת מה לעשות בכלל, אבל הוא אויב או אוהב, הוא מחבל או חטוף. זה טעויות ענק. ויזכה לאמיתת העצה בשעת חצות, מפני שבחצות הלילה אז מתחיל אור היום. ואז נדחית חשקת הלילה, שהוא העצות הלא טובות, שעיקר שליטתן כשיורד הלילה עד חציו הראשון, ויזכה לדחות את חשקת העצה, היינו חלוקת העצה, לעשות ככה או לעשות ככה, כמה הם התלבטו בטח לפני שהם ירו, כמה, זה הם, הם משלנו, הם עובדים עלינו. ואז מתחיל אור יום שהוא בחצות הלילה האחרונה, ולא תתחלק עוד עצתו בבחינת ולא יחצו עוד בני ישראל לשתי ממלכות. וזה זוכה על ידי שבחצות הלילה, זה נראה לך לא קשור בכלל, מתאבל על חורבן בית המקדש, זה 10 בטבת, כי עיקר בית המקדש נבנה כשדוד המלך רצה לבנות אותו, והוא ידע בדיוק את נקודת חצות, כי דוד הוא המשיח שיזכה לשלמות העצה. בנות, הוא אומר כאן פסוק מדהים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות. מכירות את הדיבורים הנלוזים שהיו לפני המלחמה, תודה לאל שנפטרנו מהם זמנית, של ממלכת יהודה וממלכת ישראל. אין ברירה, אנחנו חייבים להפסיל כוחות, אנחנו חייבים להיות ממלכת יהודה וממלכת ישראל. תסתכלו בהפטרה של פרשת ויגש, השם אומר ליחזקאל, תיקח שני עצים, אחד כתוב עליו יהודה, אחד כתוב עליו ישראל, תחבר אותם והיו לאחדים בידיך ולא יהיו עוד לשתי ממלכות. אנחנו לא יכולים להיות מדינה אחת, שני עמים, עם אחד, כמו שתי מדינות. בנות, חצות הלילה, זה העצה החצויה, כן או לא, זה הם או לא הם. מה שאני רואה עכשיו זה תהליך מסוכן, או שהכל בסדר? האם אני צריכה להתריע בפיקוד? האם אני צריך לקום ולעשות מעשה כשאני רואה את מה שקורה מעבר לקיר בעזה? את תצפיתנית בחצות הלילה, צופיה הליכות ביתה, ותקום בעוד לילה יש לאישה את היכולת הזו, כמו שראינו, אף אחד לא שמע לה, אף אחד, ואני חוזרת על זה כל יום בערך. אל תעזו להגיד לאישה מדומיינת, אל תעזו. א', זה הדבר הכי מעליב בעולם, דומיינת, את לפני לידת אחרי לידה, יש לך הורמונים, אין לך, נגמרו לך הורמונים. בקבר, את מדומיינת. אין דבר כזה. אישה מרגישה משהו, היא מרגישה נכון. רגע ימימה, ואחרי שעשיתי את זה, אני אתן לכם תכף עוד שיעורי בית לעשרה בטבת. אחרי שקמתי בחצות הלילה ואמרתי, תן לי עצה טובה, שאני לא אטעה. עכשיו נקודת השורש של כל הטעויות האופטיות הגורליות ביותר בעולם, זה עכשיו. כשם שקלקלנו, אפשר עכשיו לתקן. איך אפשר להתנחם? איך אפשר להאמין? אני מקבלת אינסוף מיילים כאלה. ימימה, איפה לא היה? איפה עכשיו אלוהים בשואה? אמרה לי אימא של בחור יפה ומשגע ומדהים, אני לא מתפללת יותר. סיימתי. אני הייתי שמה שעון מעורר לחצות הלילה לקום, להדליק נרות כדי שיחזור לשלום. היא לא ראתה אותו יום אחד מהיום שהוא הלך לעזה. וככה הוא עשה לי. ואמרתי לה דבר מדהים. אמרתי לה שכשיעקב פוגש את יוסף, אחרי 22 שנה שהוא בטוח שטרוף טורף יוסף, יוסף נופל על צוואריו, ומה עושה יעקב? קורא שמע ישראל, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. למה? אבל לא עלינו, לא עליכן. פטור מקריאת שמע. למה? כי את לא מסוגלת, לא את, חס וחלילה. כי האבל לא מסוגל להאמין שמי שהתפללה אליו ונדרה לו כל כך הרבה נדרים ואהבה אותו ככה, זה אותו אחד שלקח לה את הילד או את בן הזוג. אז היא לא יכולה להגיד השם אחד, כי הקדוש ברוך הוא התפצל לה פתאום. לאלוהים הטוב שהיא נורא האמינה בו, ולזה שלא השגיח כשהיא כל כך ביקשה ממנו. אמרתי לה, את מרגישה בדיוק מה שצריך להרגיש. את לא צריכה להגיד את זה. כל השבעה, לא צריך להגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא צריכה להתפלל, מספיק ניג'זת לו לקדוש ברוך הוא, מיליון אלפים תפילות יש לו במלאי שלך. אל תתפללי עכשיו. אז למה הוא עושה לי את זה ימימה? אני אסביר לך מה שאני מבינה. היא לא מבינה הכל. אבל אני אסביר לך מה שאני מבינה. אישה מאמינה, כשמישהו אהוב נלקח לה, כמו שקרה לי כשהילד שלי נלקח לי, נלקחים לה שני דברים. האהוב שלה וקצת אלוקים. כי שמחתי עליך, כי התפללתי עליך, כי אמרתי לכולם, השם, ואתם תראו, ואיזה נס יקרה לו. קראתי לילד שלי החולה, יוסף חי. אמרתי, אין בעולם, כולם אומרים, הוא מת, הרוף תורף, יחיה. אין מצב, זה הבן של הרבנית, אני מאמינה בקדוש ברוך הוא. ואז כשאמרו לי בהלוויה, תגידי השם נתן, השם לקח, יהיה שם השם ברוך, אמרתי לא רוצה, לא רוצה. השם לקח והשם לקח. ולא אמרתי, לא אמרתי, לא יכולתי להגיד, כי לא יכולתי להגיד, השם אלוקנו, השם אחד. למה הוא עושה את זה? אמרתי לה מה שאני הרגשתי. כי כשנלקח לך הילד, לא עלינו, ונלקח לך אלוהים, השם רוצה שתהיה לך לפחות חוויה אחת של משהו אחד שכן חוזר. כי הילד שלך לא יחזור כבר. עד תחיית המתים, נכון? מי כן יחזור? אלוהים יחזור. והוא יחזור, והוא יתיישב, ואת תגידי לו כמו לקצינת נפגעים, לך עכשיו, לא רוצה, לא מדברת איתך. ותמיד בסוף יורדים מהעץ הגבוה שעלו אליו כשרבו עם אלוקים, כי טוב, גם אתה מסכן, איך מדברים עליך, איך כולם מאוכזבות ממך. בוא תן לי יד, ריבונו של עולם, גם לך נורא נורא כואב, והלוואי שיום אחד אני אבין אותך. הלוואי. החוויה של משהו שכן חוזר הביתה. זו חוויה של אישה מאמינה מאוד, שהאמונה שלה התפרקה לרסיסי רסיסים, כי הילד שלה איננו, אבל מישהו כן ידפוק בדלת. וזה לא יהיה הקצין, זה יהיה קול דודי, דודי דופק, דודי דופק, פתחילי, פתחילי אחותי קלה, תפתחי לי, הרי לא תעזבי אותי בחוץ. הוא תמיד חוזר, אלוהים, תמיד היא מחזירה אותו בסוף הביתה, ויש איזו חוויית שיבה בשבעה. יופי ימימה, את מנחמת, מהממת, אני באמת עובדת על זה נורא, נורא, נורא קשה, אבל מי שלימד אותי השבוע לנחם, מי שהיה הראש ישיבה שלי השבוע, זה היה ראש המטה הכללי, הרצי הלוי. אני יודעת כמה הוא עבד קשה לזקק, הוא לא איש של מילים, כמה הוא עבד קשה לזקק את המילים המשגות האלה, שאין מנחמות מהן מאישה לאישה בעולם, בעולם. והוא אמר ככה, השבועים שירו בהם בטעות, הוא אמר ארבע מילים, הם עשו הכל נכון. שמעתם כמה חזרו על זה? ההורים השכולים בהלוויה, הרמטכ"ל אמר שעשית הכל נכון. הרמטכ"ל אמר, הם עשו הכל נכון. בנות, זאת פיסת גאונות נוצצת. לשבת ליד אישה שלמה נתתי לו, ואיך הוא רצה ללכת לעזה? את עשית הכל נכון. הילד שלך עשה הכל נכון. אין נחמה כזאת בעולם. איזה שיעור לימדת אותי, הרצי הלוי. חבל על הזמן. הם עשו הכל נכון. אני רוצה ללמד אותך לעשות הכל נכון. אבל ימימה הוא, מה אכפת לך? אני לא מבינה מה הוא עושה, אין לי מושג מה הוא עושה. למה הוא לקח? למה זה? ואז מתחילים. כי היינו רעים. תפסיקו להצדיק את אלוקים. תפסיקו, מיד. כך אומר הרב אורי שרקי, הכל כך חכם, כשהבן שלו נרצח בפיגוע, חייבת לקרוא לכם את המילים של האיש הגאון הזה. חוסר האפשרות לרצות את האדם בשעת צערו, כמו שניסו חברים של איוב לרצות אותו, נובע מזה שמצב הנפש אטום להסברים. הסברים ניתנו כדי לספק תשובה לשאלות הצופה מהצד, אבל לא למצוקתו של הסובל. דווקא עמדה שתובעת את ברור הדין מלפני השם, היא זו שמגלה את צדקתו. תפסיקו כבר להגיד, זה קרה כי הם עשו, זה קרה כי הם לא שמרו, זה קרה כי הם לא נזדרו, אלוהים בסדר, עזבי אותו. תפסיקי להיות עורכת הדין שלו, את עושה טעות מאוד 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 גדולה. את צריכה לעשות הכל נכון. איך עושים הכל נכון? כשיהודה בפרשה שלנו רואה שיוסף, שהוא לא יודע שזה יוסף, הוא רוצה לקחת, לא מספיק שלקחו את יוסף, גם רוצים לקחת את בנימין. הוא אומר, ימימה אמרה שאני אעשה מה שאני יודע לעשות, אני לפחות אלך לישון ואגיד, עשיתי הכל נכון. ויגש אליו יהודה, הוא ניגש למושל מצרים הרשע, אין לו מושג שזה יוסף. הוא מתחיל לחרבש, סתם מילים, כי אין לי מה לעשות עכשיו חוץ מזה. אדוני שאל את עבדיך, היש לכם אב או אח? ואמרנו לך שיש לנו אח שטרוף טורף, ויש לנו אב זקן, ועכשיו אם אתה תיקח לו גם את בנימין, הוא ימות, והורדת את צוותו ביגון שאולה, איך העלל אבי והנער איננו איתי? זהו, זה מה שאני יודעת לעשות עכשיו. אני ניגשתי. אני אמרתי לבת המתבגרת שלי, תקשיבי, מאמי, אני כל כך רוצה לעזור לך. אני לא יודעת למה את ככה עם הפנים האטומות האלה. אני אוהבת אותך. אני עשיתי מה שידעתי לעשות. יופי, עשית הכל נכון. ולא יכול יוסף להתאפק. ויאמר, הוציאו כל איש מעליי. אני אוסף אחיכם, אין לך מושג איך דברים פתאום התבהרו לך כשתעשי את הצעד הזה שקוראים לו להגשת. שיעורי בית מספר 2-10 בטבת, אחרי שבחצות הלילה ביקשת השם, אני רוצה עצה טובה, את ניגשת. וכמו שאני מדקלמת לכם כל שנה, אין איש לא נגיש, אין אישה לא נגישה, אין ילד בלי דלת, אין דבר כזה, אין, אטומים ככל שיהיו, והכלל שאני תמיד חוזרת עליו, תפסיקי להיות מראה. אוקיי, היא לא מדברת איתי, אני לא מדברת איתה. אל תהיי מראה, תהיי מראת דרך. את ניגשת, את עושה והיגש, אבל אין לי מושג מה זה מועיל. את עושה הכל נכון. מה יצא מזה? אין לך מושג. איך ניגשים? הצורה הראשונה, קוראים לה צעקת הלב. את מדברת בשקט, שקול. אני לא מבין מה אתה רוצה, אומר יהודה למלך. שאלת אותנו אם יש לנו אבא או אח, אמרנו כן, עכשיו אתה רוצה לקחת את בנימין, איך אלה אלוי? במדרש יש תיאור נורא, שהוא צועק ויוצא לו דם מהעיניים, ויוסף בועט בו, ואיפה כל זה? אומר רבי נחמן מברסלב, כשהכל נעול ועטוב, והקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו לגמרי. האיש שלך, להבדיל, מסתיר את פניו לגמרי. האישה הזו מסתירה את פניה לגמרי. מה תעשי? את תדברי, דיבורים מאוד מאוד שקולים, ובפנים תסתירי צעקה ענקית. תנו לי לקרוא לכם את המדרש המשגע הזה, זה שיעורי הבית ל10 בטבת. רבי פנחס בן רבי יושעיה אמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו. אנחנו לא נוצרים, וואי איזה כיף למי שהשם עושה לו איסורים, זה לא הפסוק. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו. איזה נס שיש את הלימוד הזה של התורה בתוך הייסורים, כי אחרת היינו מתות. איזה נס שיש איזה משהו שכלי להוציא משכול. זה אותן אותיות, והשכול הוא נטול שכל. ופתאום השכל מפייס באיזשהו אופן, מחזיר אותך הביתה קצת יותר מתרצה, קצת פחות כועסת על הקדוש ברוך הוא. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה. למה לא כתוב, שואל רבי יושעיה, אשרי הגבר אשר תייסרנו השם, אלא תייסרנו יה. כמי שהוא בא לפני הדיין ומצטער, יא, יא, די, די. כך אמר יעקב לבניו שירדו למצרים, בשקט. ואל שדי ייתן לכם רחמים. וחז"ל מבארים, אל שדי, די. אני לא יכול יותר. תדברי בדיבור מאוד מאוד שקט. והלב שלך שיצעק, תקשיבי, זה כבר צעד אחד יותר מדי. די. אני רוצה שנדבר על מה שהיה. יא, יא, יא. תנו לי לקרוא לכן את זה. פשוט לגשת ולדבר. לא צרחות, לא צעקות, כי זה לא מגיע לשום מקום. כשהיא מסתתרת מאחורי קיר, את מדברת בדיבור שמסתתר מאחורי קיר. הכל נראה מאוד מאוד שקול, אתן לא מתגששות, אתן ניגשות, ואין לך מושג איזה תהומות מתגלים. אני קוראת את המילים של רבי נחמן מברסלב, הוא יקרא לזה צעקת הלב, תעשי את זה, באמת, עם חמותך, עם אחותך, עם איזה שכנה שרבת איתה, מה שלומך? רציתי שנדבר, הכל בסדר, הילדים שלך בסדר, שבת שלום. לא, לא, לא. אני רוצה לקרוא את המילים היפהפיות האלה. ולפעמים הכל נעול והכל סגור ואין מועיל לחולה שום תרופה. שום קול צעקה של אח וגניחות שלפעמים מועיל לחולה הקולות האלה שמרחמים עליו על ידי קולות הללו. אבל לפעמים אין זה מועיל ואין שום דבר מועיל כי נפלה האמונה. אין אמון בין בני אדם יותר, אפשר לדבר יותר, אפשר לצעוק יותר, שום דבר לא עוזר, והתיקון לזה הוא למצוא עצה עמוקה מעומק הלב, ממעמקים קראתיך השם. וכשאין מועיל שום צעקה, צריכים לצעוק מהלב לבד, בלי קול, רק מעומקה דליבה, ועל ידי זה מתגלים עצות שהם מים עמוקים. עצה בלב איש, בלי סטריות, את עכשיו ניגשת ומדברת בשקט. די. אתם יודעות כמה נשים כאלה אני מכירה? נשים צעקה, נשים שהן הציור של מונק, שהולכות ו... את רואה את הכל זז מסביבה, אבל הם יעבדו ויתפקדו ויעשו ויחזרו ויחזרו ילדים ויחייכו. די! זה פותח. ופותח שערים, זה מגיע למקומות מאוד מאוד מוסתרים. אז הדבר הראשון שאת עושה, זה... נכון, חצות הלילה. הדבר השני, את ניגשת, בכתב, בחיבוק, בטון כזה מאוד מאוד מדוד. הדבר השלישי שאת עושה ביום שהחל בו המצור, את מצרה, היקפים, קוראים לזה צור. והצום הוא הצמצום, חם לך. אני תכף אפתח, גם אני. הצום הוא הצמצום, יכולת לצמצם את עצמי. אני אפתח. אז תמלא מכוס. היכולת לצמצם את עצמי. יודעת מה עובר לכם בראש. מאוד מעניין הדיבור שלה. כשאת מצמצמת את עצמך, את מאפשרת מקום לישועה להיכנס, כמו אישה הרה שנראית נורא נורא גדולה, מה פתאום? היא אישה מאוד מאוד מצומצמת, היא מצמצמת את עצמה ומאפשרת למישהו אחר להיוולד. הדבר האחרון, שורה הביתה האחרוני, לפני שאני מעלה אותך לכמה מילים. כן, הדבר האחרון. הדבר האחרון, בנות, דמעה אחת. תזליגי דמעה אחת. אני אסביר למה. בעשרה בטבת עומד להתחיל המצור, והשם אומר, אני יודע שהם יטעו בזיהוי. אני יודע שהם לא יקשיבו לתצפיתניות. אני יודע שעומד לקרות כאן חלילה אסון קולוסלי. ולכן, יחזקאל, תקשיב מה יקרה בעשרה בטבת. הנני, לוקח ממך את אשתך, מחמל עיניך במגפה. אשתך שאתה כל כך אוהב, תמות בעשרה בטבת. מה זאת אומרת? זה יהיה המצור? אומר לו הקדוש ברוך הוא לא. ולא תבכה, ולא תספוד, ולא תבוא דמעתך. מצור זה חוסר יכולת להביע רגשות. כי הכל כל כך נורא עכשיו. איך אמר סגן אלוף תומר גרינברג לחיילים שלו? השם יקום דמו, נתאבל אחר כך. עכשיו נלחמים. אי אפשר לבכות. ואשתו של יחזקאל היפהפייה מתה. ביום עשרה בטבת כולם באים לנחם אותו. אומרים לו, אתה לא בוכה? והוא אומר לו, חורבן זה כשאת אפילו לא מסוגלת להזליג דמעה אחת. זה חרבה, זה יובש. אסור לי, אני במצור. אני כל הזמן ברגשות עצורים עכשיו. מתי אני אוכל לבכות, אומר לו הקדוש ברוך הוא. אומר יחזקאל הקדוש ברוך הוא, והשם אומר לו, רק שיבוא בעוד שנה, בהי בטבת, פליט מירושלים, כולו מתנשף ויגיד, בית המקדש נשרף, העיר נפרצה. אז תשב ותבכה, ואחרי שתבכה תקום, ותלך להתנבא על תחיית המתים. בנות, בכי זה דבר שיכולה לעשות רק אישה שיש לה תקווה ואמונה. אני תמיד מספרת לכם שהבן של דוד המלך גסס, והוא בכה, והוא צם, והוא לא אכל. ואז הילד מת, והמשרתים לא רצו להגיד לדוד המלך שהוא מת, כי הם אמרו, כשהוא היה חי, הוא צם, והוא לא אכל, והוא לא שתה, מה יהיה עכשיו? והוא רואה שפניהם משונות, סליחה, והוא אומר להם, תגידו לי, מת הילד? ויאמרו לו, מת הילד. למה לא סיפרת לנו? כי כשהוא היה חי, אתה צמת ולא אכלת, אומר להם טיפשים. אמש צמתי ובכיתי, כי אמרתי, אולי יחיה הילד. אבל עכשיו, הן אנוכי הולך אליו, והוא לא ישוב אליי. תנו לי לאכול, תנו לי בגדים חדשים להתרחץ וללבוש. בנות בכי זה התגלמות, התקווה. מי שמסוגלת כמו יוסף, זה הפרשה הכי בכיינית בתורה, לתת את קולה בבכי. זאת אישה שעושה הכל, נכון. ימים עדות איזה בכיינית אני ולא יצא לי מזה שום דבר. אני רוצה לקרוא את המילים היפות, וזה לעילוי נשמתך, אחיה דסקל, המתוק, היפה, הצנוע, המשגע. איך אמרה לי אחותו, אחות של אחיה, יש לה בעל בצבא קבע, הוא משרת בקבע. והיא אומרת, ימימה, הוא היה עושה טובות כאלה שלא הבנתי אפילו שהן טובה, הוא היה נורא נורא דוס. הוא לא היה מפספס תפילה, אבל במוצאי שבת, כשהייתי חוזרת לבד עם הילדים מבית הכנסת לפני מוצאי שבת, הוא תמיד כאילו היה מקשקש איתי ומלווה אותי, כי הוא ידע שהילדים הרבה זמן בלי אבא, והוא רוצה לתת להם ככה תחושה שהם מוגנים. היא אומרת, וכל זה הייתי שואת עצמי, הוא אף פעם לא מפספס תפילה, איך הוא לא הולך להרבית עכשיו? עד שהבנתי, רק אחרי שהוא כבר לא כאן, הבנתי שהוא התעקש על המצווה הזאת, כי בעלי משרת עכשיו, והוא לא רוצה לתת לילדים להרגיש לבד כשכולם יוצאים מבית הכנסת עם איזושהי דמות גברית. כבר עליך, אחיה. אז בשבילך, אני קוראת את ההוגה שמונח עד עכשיו על השולחן שלך, ויחכה שתחזור, ממש כמו אמא. תקשיבו למילים הכי הכי יפות בעולם. פעם אחת, אחרי שדיברתי על הרעיונות האלה שעם ישראל מלא בתקווה, ניגש אליי מישהו ואמר, אהבתי מאוד מה שאמרת, אבל אתה לא חושב שאתה יוצא לקרב אבוד? זאת הייתה שאלה טובה. כשאני רואה את בידודה של ישראל ואת הדמוניזציה שנעשית לה, כשאני רואה את תשובה של האנטישמיות לקמפוסים ולשאר המקומות, כשאני רואה אנשים צועדים בלונדון ונושאים כרזות, כולנו חיזבאללה, כשאני רואה כמה מעט לומדים אנשים מההיסטוריה וכיצד הם חוזרים שוב ושוב על אותן שגיאות, אני כמעט מתפתה להאמין שהאמונה היא קרב אבוד. ובכל זאת מצאתי את עצמי עונה לו ככה. המלחמה היהודית היא קרב אבוד. תמיד הייתה כזאת. משה הפסיד, יהושע הפסיד, ירמיהו הפסיד. שאפנו לאידיאלים שמעבר לגבול השגתנו, קיווינו לחברה של חסד שאינה בגדר האפשר, האמנו בימות משיח שנמצאים תמיד מעבר לאופק הרחוק, נאבקנו עם המלאך ויצאנו צולעים. ובינתיים, אלה שניצחו אותנו נעלמו, ואנחנו עדיין כאן, עדיין צעירים, עדיין מלאי עזוז, עדיין יוצאים לקרבות ומפסידים בהם. הסוג הזה של קרבות אבודים, ראוי להמשיך ולצאת אליו יותר מאשר לכל קרב של ניצחון קל ולכל נחמת בוסר. המשימה היהודית היא להיות קול של תקווה בעידן של פחד, קול הנגד בשיחתה של האנושות. אחיה, אתה עשית הכל נכון, וכשאת מתפללת עוד פעם את עושה משהו נכון. וכשאת קמה בבוקר ומכינה, לא יודעת מה, במלון מפונים, המג'ייף הזה, משהו טעים לילדים שלך, כשאת מחייכת פתאום למישהו, את עושה עכשיו משהו נכון. יצא מזה, אני לא יודעת. מה, אני אלוהים? לא, רק הסגנית שלו. אבל תדעי בלילה כשאת מניחה את הראש על הכרית, עשיתי משהו נכון. אני אוהבת אתכן המון. אני רוצה לקרוא לרחל להיות מזגים שהיא מגיבורות הזמן הזה, ואני הייתי נורא שמחה לקרוא לך גם, אבל את נודניקית ולא רוצה לדבר. בואי לפה. רחל היא המדהימה, ורחל היא עוד לוחמת. רחל היא לוחמת של הדוסים. רחל היא, האיש שלה הוא ראש...
מפקד.
המפקד. תגידי את שאני לא אתאה.
מפקד היחידות המיוחדות של זק"א.
ואני רוצה שתספרי לנו קצת על הזמן הזה שעבר עליכם.
חיים עדיין
בעוטף,
גם
עם הרבה
בערבי. בפרט
להם חיים, למה חיים אוסר עלייך להביא סרטונים אליי?
כן. חיים פוגש את יונתן, הבן של נורית, באפטרים שלו.
למה?
מאז החוצה לעוטף. הם חברים ממש ממש טובים. האמת שהיה לי את כל הסרטונים, זה מחוק, לדעתי הוא פשוט מחק את זה, לא צוחקת. זה היה לי.
שיהיה בריא, שיחזור לשלום, הילד המתוק שלך, יחד עם כולם. בנות, מי שיש לה טישו ברצינות, אני בולעת הנזלת כבר שעה וחצי, אף אחד פה לא מושיטה לי, זה נהיה טואלטת, נחנקת. תודה, בבי, זה זכות יש לך, עשית משהו נכון. תודה רבה, ממי.
זהו, חיים כמעט 70 ימים, התחיל מ-7 לאוקטובר ברבע לשבע בבוקר בעצם היה בין הראשונים של מסיבת נובה. קיבל את המשימה מהצבא לחלץ ממש תחת אש את כל הנרצחים במסיבה.
לא אמרו להם לא להיכנס?
לא. הפוך, פיקדו עליהם להיכנס, הם קיבלו את המשימה. הצבא אמר שיקח להם לחיילים לפנות את נובה, את השטח, מבחינת הגופות, תוך 4 ימים. חיים אמר לצבא, אם אתה תיתן לי את השטח, תוך 4 שעות, אין לך פה כלום. לא 4 ימים, 4 שעות. אתה תיתן לי את השטח, אני והמתנדבים, שאף אחד לא יגיד לנו מה לעשות. ב4 שעות, בדיוק, פחות, 3 שעות וקצת, 10 מסעיות של זקה היו עמוסות בלמעלה מ-280 גופות, נכון, לאותם, לאותו 4 שעות. אני וחיים וואטסאפ משותף, אנחנו יושבים על אותו וואטסאפ, ובמוצאי שבת הוא פתח יומן מסע לעצמו, שהוא בעצם שלח את כל התיעוד מהשטח לעצמו, כי הוא מבקר פנים של עצמו. ממש גופה גופה, שם, תעודת זהות, כל מה שהוא מצא לגופות של הנרצחים, קעקועים, עגילים, הכל, כדי שיהיה הכי קל למשפחות, הוא פשוט ראה קדימה. אבל זה באמת המוניטין והניסיון שלו, ובאמת מי שזוהה וזוהה מהר יחסית בזכות התושייה שהייתה לו באותו, אבל לא רק לקחת שקית ולהרוס, אלא באמת לסייע במשימה. ואני לא ידעתי מה זה הקבצים האלה שהוא שלח, כי זה וואטסאפ משותף, ופתחתי את הכל מוצאי שבת, והיה לי ממש 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 קשה. באמת, אני באמת באמת כל לילה ישנה עם כל הפרצופים.
וואו.
ממש, יש לי את כל הפרצופים ממש.
מה עם חיים?
חיים היה פעמיים אצל פסיכולוג. הוא לא מוכן ללכת עכשיו. הוא טוען שזה משבש את המשימה. שמי שמתפרק רגשית לא יכול להמשיך לבצע את המשימה. אז בהצעת השיתוף פעולה בפסיכולוג, הוא אמר לו, תן לי לסיים, שאני אדע שזה מאחוריי, ואז
נתאבל אחר כך, עכשיו נלחמים.
כן, הוא כאילו אומר שכשמתנדב, אגב, המתנדבים שבאמת התפרקו, מה שנקרא באמצע, באמת, זאת אומרת ששיתפו, שפתחו תוך כדי משימה, באמת היה להם קשה, באמת שבורים. הם באמת כבר לא הוזמנו למשימות אחר כך, כי אי אפשר, יש אישה, יש ילדים, ואנחנו באמת עדיין מפחדים מזה. אני כל הזמן אומרת לו, תלך, תדבר, הוא כתב את השיר עם יונתן, אז הרגשתי שזה היה משהו, כי אמרתי, איזה כיף, הוא התפרק במוזיקה. ועשינו 7 ברכות לפני שבוע וחצי בבית, איזה בחור ישיבה אצלנו בבית, ואמרתי לו, טוב, פחות עושה את הכסף הזה מהמעשרות, זה 2,000 שקלים. אז הוא אמר לי, לא, זה מהכסף שלנו. כי קודם כל, אני צריך את זה לעצמי. זה אפילו לא מעשר, זה לא עבור הבחור, זה עבור עצמו. וזה היה לבן של הרב חיים הורוביץ, הרב של צהלה, והוא כל הזמן אמר לו, אני רוצה להגיד לך תודה. הערב הזה הוא בשבילי. אני הייתי צריך את זה. אני הייתי צריך את המוזיקה, את השמחה הזאת, ואת השינוי האווירה הזאת. בשבילי אני עשיתי את זה. אתה תוך כדי מרוויח שאני עושה 7 ברכות לבן שלך, ואני ממש הייתי צריך את זה.
מה קורה, כי... לה, מה קורה, אני, רק שישמעו אותנו בבית, מה קורה לאמונה כשרואים טבח כזה? איפה היה אלוקים בשואה?
טוב. אז לחיים אין את השאלות האלה בכלל. הוא איש אמונה מאוד מאוד גדול. לא רק שאין שאלה, האמונה עוד יותר מתחזקת. כאילו בשבילו, מי שלא ראה את האמונה בבני השביעי לאוקטובר, עיוור. עיוור. כאילו, איך אתה יכול לא לראות את זה? כאילו, באמת, הוא קורא לו עיוור. זה לא כי... אין מציאות כזאת. כאילו, הניסים שמסופרים, אני היום מה שמחזק אותי, כל היום מחזק אותי. שעמם יש לי פנאי, זה לשמוע את העדויות של מי שיצא משם.
וואו.
כולם, כפר עזה, בערי, המסיבה, אני מתחזקת מהם. זה הזוי שאני המחוזקת, אני לכאורה חרדית שמחזיקה בדבר השם, שומעת אנשים שלא שמרו תורה ומצוות, שעכשיו מתחזקים, או אפילו לא מתחזקים, אבל זהו, יש תודה. אחרי ראינו השבוע איזה מישהי מלכאורה שמאל רדיקלי, קיבוצניקית, שאמרה, היא לא אמרת לה, יש אלוקים, אבל הוא כאן, הוא ישנו. ואז אמרו לה, אילנה דיין אמרה לה, את אומרת שאלוקים ישנו. היא אומרת, כנראה שזה מה שצריך להגיד, כי אפילו לא היה לה נעים שהיא כבר אמרה את זה. אבל כאילו, איך אפשר לא לראות אותו? הניסים, אלה שהסתתרו, אלה שיש כדורים שורקים עברו לאדם ולא פגעו בהם. אתמול בבנייני האומה עלתה חיילת, תצפיתנית ממעבר ארז, בטוח הרבנית מכירה ופגשה עם 12 כדורים ש... 12 כדורים ירו בה, ברגליים, עד אתמול היא הייתה על כיסא גלגלים, בבוקר. בלילה היא הגיעה לבנייני האומה, היינו בערב שעשו גוש עציון, והרבה נפתח הסערה שם. איך לא הנחית את הערב,
אני יודעת? אני הייתי במקומות פחות
נחמדים. היא ילתה עם קביים, והיא אמרה, אני לא מאמינה על עצמי שאני כאן. אתם מבינים שירו בי 12 כדורים? ואמרתי לה, השם, כאילו, למה עוד כדור? ובשביעי ובשמיני אמרתי 9, 10, כאילו, די, קח אותי כבר. כאילו, למה אני צריכה לצבול את כאבים האלה? קח אותי. אמרתי, אבל בעצם אני מרגישה שאני חיה, אז לקחתי את הטלפון וקצת לקטוע למשפחה שלי, אני אוהבת אתכם. ואם אתם יכולים, תצילו אותי, כאילו, היא אמרה, רגע, הם יורים בי, לא לידי, ואני עוד חיה, אז כאילו, רגע, מישהו רוצה אותי כאן, אני צריכה להישאר בעולם הזה, ממש ככה היא דיברה, והיא לא בחורה שומרת תורה ומצוות. ובעיניי, עוד פעם, זו שמחזיקה בדבר השם, שמתבוננת בכאלה אמירות, ואני אומרת, כאילו, ממש, לכל כדור יש כתובת, כאילו, איך, הרי היו אנשים שירו בהם כדור אחד והם ירצחו. אז 12 כדורים, זה כאילו, איך אפשר, כאילו, זה לעצום עיניים, זה להגיד, אני לא רוצה להתבונן. אז אין דבר כזה. עכשיו, גם אני, שאני אומרת לעצמי ששואלים, איך את שולחת אותו לשם? לא משנה, או איך 70 יום, ויש חוד של 6 ילדים בבית. אבל זה, אנחנו מאמינים, באמת מאמינים, בני מאמינים, שאדם ירד עם שליחות לעולם. וכל אדם ייתן דין וחשבון על פוטנציאל שהקדוש ברוך הוא טמן בו, והוא לא מימש אותו. אני מכירה מתארת שהיא תיארה את כל הנשים שנטבחו בטבע, היא הייתה, זה היה התפקיד שלה, היא גם בזקה, אבל היא מתארת במקצוע שלה, בבתי העלמין, והיא אמרה לי שבמוצאי 7 באוקטובר, לא, אף אחד לא קרא לה.
וואו.
התפקיד לא קרא לה, חברה קדישה לא קראו לה, היא הלכה לבית העלמין, אמרתי לה, מה נסגר איתך, היא נשואה, היא חיתנה את הבן שלה באותו שבוע.
נועה.
מה את נוסעת לשם? מה, משעמם לה? באמת, אני לא הבנתי, יש לי תפקיד, יש לי שליחות, זה התפקיד שלי, אני מתארת. אז אני הלכתי לבית העלמין, פשוט חיכיתי שיגיעו הלוויות, חיכיתי, כי אם אני נמצאת, אז אני מזרזת, אני מקדמת, אני כבר פה, לא צריך לקרוא, לא מבזבזים זמן. אז זה השליחות שלי, ובאמת התגעתי בה, ואמרתי כאילו, היא לא חיכתה שיקראו לה, היא באה. אז חיים אומר, זה השליחות שלי.
איזה נשים, קודם כל, אני עונדת לך סיכה, ואת פשוט אישה מאמנת. ורחל הזכירה לי כמובן לענוד סיכות לנשים ולמשפחות של פצועים שקרועים בין הבית לבין תל השומר, או אסותא באשדוד במקרים היותר חמורים, או שערי צדק, או סורוקה, ופשוט הבית כמו מתפרק, מפני שכל הזמן צריך להיות לידו ובטיפולים, וזה כל כך זמן ארוך, וזה מישהו ששינה את פניו, לא פשוט בכלל. הסיכות, אני עונדת גם לנשי פצועים. אם שכחתי איזשהו סוג של נשים, אז בבקשה תגידו לי. איך? האימהות של החיילים, בטח, הזכרנו אותם. בטח. אימהות וסבתות ודודות ששומרות והרווקות, ברור.
אנשים,
ברור. מה זאת אומרת? אבל בנות אתן ישנתן.
ממש.
אחים ואחיות. נכון שהם חרפו?
ממש.
ממש. אז השיעור הזה היה לעילוי נשמת ג'וליה זולה בת בובה. והשיעור מוקדש לעילוי נשמת רני בן סימה, הגיס של שי לירן שלנו, שהיום מלאו 30 להריגתו. איש כזה יקר וטוב. ואנחנו מאחלות לעם הזה שמחה ואהבה ושלווה ועצה טובה, ואני מקווה שיתקיים בנו הפסוק צום העשירי יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אוהבת אתכם המון. תודה רבה נורית, תודה שירה.